אני שואל, אתם רוצים שאני אומר את כמה דברים עמיגו לפתורים לשבוע?
כן.
אגיד לך למה אני, יש לי יצר על קצת לדבר על זה, כי אני חושב שזה משלים דברים שעלו מתוך הלימוד עד עכשיו ברבחי הקמייטה, והם גם איכשהו קשורים למה שנמשיך ללמוד השבוע. וכן, כלומר, הנושא של עמיגו לפתורים לשבוע בעיניי הוא לא רק להיות בעל הדף עלה רבה, ובמקרה יצא אפשרי מגש אמר מה שאמר, וזה חולק על כל הפורי רב, אז כדאי לדבר על זה, אלא שזה מעבר לזה. באמצעות הנושא של מיגו לפתורים ישוע, בעצם אנחנו נוגעים בחלק משאלות היסוד שמעסיקים אותנו במהלך השבועות האחרונים. לכן כדאי, כדי לייצר תמונה מלאה יותר ושלמה, להשלים את זה. אוקיי, אני מניח אבל שכולם עברו קצת על החומר, היו בשיעור של הרב ריה, וכן אני לא סוקר אותו, וכן נקודות שהוא פחות דיבר עליהן, אז אני רוצה כן להדגיש אותם. והראשונה שבהם, להבין איך הנושא בכלל, איך הנושא בכלל צומח ועולה בתוך סוגיית שבועות דף ממי. הדבר הזה היה ברור לכולם. יש משהו שם שקורה בסוגיה בשבועות ממי שמחייב איזושהי הגדרה. הם באים רב ושמואל, הם קובעים שבשבועת שכיר, כדי להבין את רב ושמואל, היה צריך להיות המשנה. בשבועת שכיר של איזה רקע הוא. משנה מתארת שזה אחד משבועות הנשבע ונוטה, שזה שבועת רבנן. שכאשר יש ויכוח בין בעל בית לבין פועל, אם הוא שילם לו או לא, אז המשנה אומרת שבעל הבית, הוויכוח הוא אם הוא שילם לו או לא, בעל הבית, השכיר נשבע ונוטל, רבי יהודה חולק ואומר בתנאי שבעל הבית מודה במקצת. בעצם לפי רבי יהודה החידוש הוא שיבחו את מי נשבע, אבל חייבים מודה במקצת. בחכמים יש שני חידושים. גם שזה נשבע ונוטל, וגם שזה אפילו בכופר בכל. כן, כשהגמרה שם בממהי מתלבטת מאוד ברקע לשבועה הזאת, בגדול מה שהגמרה אומרת הוא שזה אינטרס כלכלי חברתי ראשון במעלה, היות ויש לנו עניין בכלכלה, שאנשים בקלות ייקחו פועלים, שהכלכלה תזרום ותנוע, ברגע שאני מסרבל את המערך הכלכלי, ואני הייתי אומר, יצר עודף של צורך בעורכי דין, ברשימות, בתקנות, בעדים, זה לרעת כולם. כלומר, זה לטובת המעסיקים, שמפעם לפעם יבוא איזה אחד ויהיה שווה ויטול מהם איזה מזכורת, זה לטובתם, בגדול, כדי שהכלכלה תנוע קדימה. זה בגדול הרקע שהגמרא נותנת, ופה באו רב שמואל, אמרו חידוש גדול מאוד, שלא שרנו אלא ששכרו בעדים, אבל אם שכרו שלא בעדים, מתוך שהוא יכול לומר לא שכרתי לך, אז לכן אני גם יכול להגיד שפרעתי לך, ואז הסוגיה מתגלגלת שרמי בר חמה מתפעל ורבה מתנפל עליו בחמת זעם בהקשר של מה קרה לשבועת שומרים. כשפה היה ברור לראשונים, הרי רבה את השאלה שלו לשבועת שומרים היה יכול לדעת גם לפני, גם בלי הממרה של רב ושמואל. מה הוא צריך את רב ושמואל ורמי בר חמה כדי לומר את זה? כמו כנראה זאת נקודה שהיא מנחה את הראשונים בלימוד הסוגיה. כנראה שהממרה של רב ושמואל היא בעצם חידשה משהו, היא ציטה משהו ביחס לשבועת, סליחה, המיגו שלהם, הוא הציט משהו חדש שלא היה ידוע קודם לכן, שאותו דבר עד עכשיו רב היה רגוע על שבועת שומרים. הוא הבין למה יש שבועת שומרים. אבל אם אומרים את דברי רב ושמואל, הוא שינה משהו בכללי המיגו, שהדבר הזה גרם לו לזעוק, אז מה קרה לשבועת שומרים? עד שהסוגיה העמידה אותו רק ב... בשטר, לא רק בעדים אלא אפילו בשטר, כן? שזה נראה מופרך לגמרי, כולם מבינים שאין שום משמעות ותועלת לשבועת שומרים שהיא דווקא בשטר. השאלה היא מהו הדבר הזה? כי פה יש בראשונים שלוש דעות. מהו הדבר הזה? הדעות האלה בעצם ילמדו אותנו במשוואות שהרב ריה מסר ללוח, שהפערים בין העמדות הם לא נורא גדולים בסופו של דבר, כן? אני ניגש אמר, מה הדבר שרב עד עכשיו ידע אותו? רב ושמואל, רמי בר חמה, העלו אותו מחדש, פתחו את העניין וסגרו שוב. זרי מיגש אומר, מהו העניין הזה? מיגו לפתור משבועה, בדיוק, כן? ואומר, רמי מיגש, רב אמר לעצמו, עד היום שהוא שמע את רב ושמואל, שמיגו לא פותר משבועה, לכן חייבים שבועת שמואל, אין לו שום בעיה, יש לו 100 מיגויים, מה זה אכפת לי? אני חייב אותך. ברגע שרב ושמואל אמרו שאפשר להישבע משבועת שכיר, רק כשיש לך מיגו, מה מתברר שמיגו פותר משבועה? מיגו פותר משבועה, אז מה קרה לשבועת שומרים? מה באמת התשובה? רב ושמואל נדחים, זה רימי גש. הוא אומר, לא אומרים מיגו לפתור משבועה, זה רימי גש. כן? הראש, שאמר,
למה שמיגו לא יפתור משוואר? אברהם דיבר על זה. הראש אמר, זה אותו דבר. אם מיגו פותר משוואר, למה שלא יפתור? מימון, סליחה, למה שלא יפתור משוואר? אז הראש בחר לתת הסבר אחר לסוגיה, שהוא מוכר לכולנו מהמרחב של הסברי התוספות לרבה. כמה הראש מסביר? שמה בעצם מתחדש בדברי רמי בר חמא? לדברי רבו שמואל של רמי בר חמא? שזה מיגו דעזה. דהיינו, מה רבא ענה לעצמו עד היום שבא רבו שמואל ורמי בר חמא התפעל? הוא אמר, למה יש שבועת שומרים? כי זה מיגו דעזה. מה זה מיגו דעזה לפי תוספות? שהטענה האלטרנטיבית שאני טוען שיכולתי לטעון, היא דורשת יותר אומץ כדי לטעון אותה. אז הוא אמר לעצמו מיגו דעזה. אבל מה בעצם קרה ברבו שמואל? ברבו שמואל הם הכשירו מיגו דעזה. כי מה רבו שמואל אמרו? שמתוך שהוא יכול להגיד שלא שכרתי חמר עולם, אז מה הוא יכול לעשות? שכרתי ופרעתי, אבל השני יודע את האמת, נכון? אז זה מיגו דעזה, כי לפי תוספות צריך אומץ לטעון משהו שהשני יודע, ויודע וזה מיגו דעזה, אז באה התשובה, אז יאללה, אז גם שבועת שומרים תמיד ייפטר, למרות שזה מיגו דעזה. מה הפעם המסקנה? שמיגו דעזה לא אמרינה, בסדר? זה... ופה לאורך כל הדרך, וזה עובד כל הזמן ברב עברי מיגש ותוסף למיגש, המשחק הזה בין מיגו דעזה לבין מיגו לפתור משבוע. כי מה בעצם עולה? לפי הרי מיגש לא אומרים מיגו לפתור משבוע, אבל היות והוא נזקק להסבר הזה ולא אמר, ולא אמר מיגו דעזה, מה נראה בדברי הרי מיגש? שמה הוא חושב על מיגו דעזה? שהוא מיגו. התוספות לעומת זאת, הראש, סוברים שמיגו לפתור משבוע אומרים, כל ההסבר של תוספות לרבא זועק את זה. מצד שני, מה הם אומרים? שמיגו דעזה לא אומרים. בסופו של דבר, גם הרי מיגש וגם התוספות מודים שלא אומרים מיגו למודה במקצת, ולא אומרים מיגו לשומרים. בסופו של דבר, אם כולם מודים שאני משביע ולא מתחשב במיגו, השאלה היא רק מאיזה סיבה? האם זה בגלל שמיגו דעזה לא אומרים, או אם יש מיגו לפתור משבוע לא אומרים? תכלס, המרחק לא מאוד גדול. מה היה המרחק? המרחק לכאורה צריך להיות בשני מקרים. בוא נצליב בשני מקרים. מה יקרה במיגו שהוא לא מיגו דעזה לפתור משבועה? אז זה מקרה ראשון של נפקא מינה. לפי הרי מיגש, גם מיגו רגיל לא דעזה לא יפתור משבועה, ולפי התוספות יפתור. והמקרה לכאורה השני היה מיגו דעזה לפתור מממון. שלפי הרי מיגש הוא פותר, לפי תוספות לא, אבל אז בא המקרה של הנו איזי, דרך לחוש לבנרדה, ושם הרב ראה גם דיבר על זה בשיעור, מה עלה משם? שהתוספות בבא קמא, אומרים על זה רבנו יונה, הרבה מאוד ראשונים אומרים, שמיגו דעזה כן פותר מממון, בעצם יצא שם מה נפקא מינה היחידה, בין התוספות לבין הרי מיגש, הוא נורא נורא מפוצץ. מה זה?
מיגו
שלא דעזה לפתור משבועה, זה סך הכל המחלוקת. כן? כלומר, המחלוקת בעצם מצטמצמת למקרה די דק. הוא דק מבחינת הנפקא מינה ההלכתית, הוא לא דק מבחינת עומק התפיסה. רק נוסיף, כדי להשלים את התמונה, של הרמב"ן יש הסבר שלישי, מה התעורר שם בגמרא. היות והגמרא אומרת בשבועות במאה עמוד א', שהרקע לשבועת בעל הבית הוא כי בעל הבית טרוד בפועליו. היום דיברתי בדרך עם אחד שמנהל לי את התיק השקעות, התייעצתי איתו באיזה עניין, והוא התקשר אליי, וואלה, אני רוצה להתייעץ עם עוד מישהו, אבל הוא נורא טרוד עכשיו. תחילת שנת כספים, כאילו, בעל הבית טרוד, הוא משלם את הפייצ'קס, והוא ככה, הוא לא זוכר לגמרי, גם אין להם רישום, תזכרו, אין שם רואה חשבון, אין שם, זו חברה קצת מתנהלת אחרת כלכלית, אז בעל הבית טרוד בפועליו. אז אומר הרמב"ן, בעצם החידוש הגדול הוא, שבעצם אני חושד בבעל הבית, זה מאוד עומד להשתמות, הוא לא בעצם שקרן בעל הבית, אלא מה אני חושד? הוא לא זוכר. אני השתמשתי בשבוע שעבר מיד בסיפור של הרכבת שמכה היום בעיר מגורנו, אתה יודע, הייתה שריפה בקרונות של הרכבת, ממש לפי טענת הדובר של הרכבת אונס, כמו נעצו בשבועת שומרים, נכון? באמת? שמעתי ביום חמישי מראיינים בדרך את סמנכ"ל הרכבת בענייני בטיחות, זה כל העבודה שלו בטיחות. שואלים אותו, תסביר מה קרה. אז הוא אומר, הקרונות מצוינים. אז אומר לו השדרן, אבל בדנמרק, שם המקור הקרונות, כבר היו 4 שריפות, והדנים הכריזו שזה קרון מסוכן. אין דוח כזה. למה אין גלי ישן? אז הוא מסביר, למה לא צריך גלי ישן? שואלים אותו, למה לנהג הקטר אין דרך לדעת, מה קרה שם? הרכבת נוסעת, מתחילה לבוא, והנהג של הקטר ממשיך לנהוג, אז אתה תקפוץ מהרכבת, תמות אולי מהקפיצה. אז מה שאתה צריך לעצור, אין דרך, הנהג לא יודע, לא יקבל מידע, למה? לא צריך, הכל הוא מסביר שהכל מצוין, רק דבר אחד הוא לא מצליח להסביר. זה אחרי את השריפה שכמעט מתו 100 איש שנחנקו למוות. זה לא איזו קלאסי. מה הוא אמר? אני מחכה לתחקירים. בסופו של דבר, אחד מעובדי הרכבת שהיה בתוך הרכבת לחץ על החירום, מגבניק אחד ירה בחלונות ופרץ אותם עם ירי. ואנשים קפצו דרך החלונות החוצה. עכשיו, בשמה אני אביא את הסיפור הזה? כי הסיפור הזה הוא באופן קלאסי, מה שהרמב"ן תיאר על שבועת שומרים, הדדמי. הוא מה קודם כל התפקיד של דובר, או של סמנכ"ל רכבת, לא משנה מה התפקיד שלו, מה קודם כל התפקיד שלו להגיד? היינו בסדר. מצד שני, מה ברור? משהו כנראה לא בסדר, כן? עכשיו, אני אספר את השלב הבא. השלב הבא הוא שרכבת ישראל השביטה את כל הקרונות מהדגם הזה. ולכן אין רכבת בבית שמש, או כל מיני מקומות אחרים. מה זה בעצם אומר? שמה התברר בתחקיר? שכנראה משהו לא בסדר, או לפחות שבודקים מה לא בסדר, כן, חייב להיות שמשהו לא בסדר. מצד שני, מה טבע האדם? טבע האדם הוא להגיד, אני הייתי בסדר, איך זה קרה? לא יודע, נאנסו, ככה הוא טועה, נאנסו, כן? הרמב"ן שלמדנו לשומרים, מה אומר הרמב"ן? זה לא שבני אדם שקרנים בכוונה, אבל בני אדם המטייה שלהם הוא להגיד, שמע, סך הכל, יש לנו הוראות ביטחון, נהלים, קבעתי, כנראה היינו בסדר. אחרי זה הוא יעשה תחקיר, מה הוא יגלה אולי? שאולי באמת משהו לא בסדר. כלומר, בגדול הרמב"ן כך הסביר את כל הרקע לשבועת שומרים. גם שבועת שומרים לדעת הרמב"ן בנוי על איזה רקע? דדמי. מה הכוונה? קורה משהו לחפץ, אז מה מיד צועק השומר? מיד צועקתי בסדר. מה מכריח אותו שבועת השומרים? לבדוק. מה הרמב"ן פה? זה אותו דבר. תרוד בפועליו אומר בעל הבית יורה מיד שילמתי. אחרי זה רק הזה, היות ואני חושד שאולי לא, שאולי לא, אז מה אני אומר? אז הוא יכול להישבע. עכשיו, מה אומר הרמב"ן? גם התחדש במיגו של רבו שמואל, שאני עושה מיגו לבן אדם שלא בטוח במה שהוא אומר. זה יקרא לדעת הרמב"ן מיגו לדדמי. מה הכוונה? בן אדם אומר דברים בערך, ואני נותן לו מיגו. עכשיו, למה זה בעייתי? או למה זה חידוש עצום? כי מה מיגו מוכיח? בואו נלך על הקו המקובל של מיגו, נתחיל בו. אחרי זה אני אסביר לכם איך אני מביא את כוח טענה. אבל נתחיל בקו המקובל של מיגו. קו המקובל של מיגו, שאם אני מתכנן שקרים, כבר הייתי מתכנן יותר טוב. לכן סימן שמה? שאם אני רואה טענה שאף עורך דין לא היה ממליץ לומר אותה, כנראה לא לקחתי עורך דין. ממש המיגו מוכיח זה שאין לי עורך דין. אני מדבר ישר. מצוין. אני מאמין לך שלא התייעצת עם עורך דין. עדיין, מה זה לא משכנע אותי?
שמה
שאתה אומר הוא מדויק. הוא מדויק. עדיין, מה יכול להיות? שכנעת אותי שירית מהמותן. אבל מה הנטייה שלך לראות מהמותן? את האי-דיוקים שלך. או בלשון אחרת, אומר הרמב"ן, עד שלא בא לעולם רבו שמואל, הייתי בטוח שמיגו לא יכול לעזור לדדמי. איך יעזור מיגו לבן אדם שלא בטוח מה שהוא אומר? המיגו מוכיח שלא עורך דין, המיגו לא מוכיח שאתה מדייק. אלא מה? שרבו שמואל היו מוכנים בשכיר, ששם יש רקע של טעות בפועלה, רקע של בערך, רקע שאנשים קודם כל אומרים אני בסדר, מה זה צריכים לחשוב? ושם הבאתי מיגו, סימן שיש מיגו לדדמי, יש גם מיגו לשבועת שומרים. עוד פעם, מה המסקנה? שאין מיגו לדדמי. בסדר? זה בגדול שלושת ההסברים.
רגע, הוא חולק על הרשע של האמרה, הרב שמואל?
לא. ואז יוצא, אני, לפי מיטב זיכרוני, כן, אני צריך להעיל, ואז יוצא ברמב"ן הדבר הבא, שהרב ראם בכלל לא דיבר עליו, אני רוצה לדבר עליו, הוא ישלים לגמרי את התמונה. אם אני יוצא ככה, היות שלא אומרים מיגו לדדמי, אז לשבועת שומרים?
לא.
לשבועת שומרים? מיגו לא פותר. למה? כי לפי דעת הרמב"ן כל מקרה של שומר זה כמו סמנכ"ל הרכבת. מה הכוונה שבועת שומרים בנצו? כי בנצו תמיד בני אדם אומרים קודם כל אני בסדר, בדדמי מחכה לתחקיר, השבועה הוא התחקיר, בסדר? בדדמי. לעומת זאת שבועת מודה במקצת, מה דעת הרמב"ן? שמיגו פותר. זה ברור? אז זה הרב ראם לא דיבר, אבל זה מה שיוצא לדברי הרמב"ן, שהרמב"ן הוא שיטת ביניים בין הרי"ם מיגש לבין התוספות. לפי התוספות אומרים מיגו לפתור מכל השבועות, רק לא אומרים מיגו דעזה. לפי הרי"ם מיגש לא אומרים מיגו לפתור מאף שבועה. לפי דעת הרמב"ן יוצא שיטת ביניים שאומרים מיגו לפתור משבועת מודה במקצת, אבל לא לפתור משבועת שומרים. זה ברור? זה שיטת ביניים שהחשיבות שלה היא שהיא יוצרת תמונה מאוד מאוד בהירה על הבנת הרמב"ן את כל התחום, ובעצם הוא משלים את כל, הוא מצטרף להמון המון רמב"נים, וזה מה שאני רוצה לבנות. עכשיו, מה דבר הרב רואים בשיעור? למה כן להגיד מיגו לפתור עם משבועה, למה לא? כן, הוא היה כמעט שום מתמטיקה, נכון? מצד אחד הוא בדק האם מיגו ושבועה דומים, מצד שני הוא בדק האם שבועה וממון דומים, מה היה בערך המשבועות המתמטיות שהוא עשה בשיעור? אם שבועה וממון הם אותו דבר, ככה למשל, הוא בדק את השאלה האם שבועה הוא ממון, אז כמו שמיגו פתר ממון, יפתור משבועה. אם שבועה הוא ממון שונים, טוב, אז אולי לא. בוא נראה מה זה מיגו. אם מיגו זה ברור, אבל הוא כמו שבועה, אז הוא יכול לפתור. אם מיגו לא ברור, אלא מיגו כוח טענה, אז הוא לא יפתור. זאת אומרת, זה היה ממש עבודה מתמטית. מה שאני רוצה להראות לכם זה מה עלה בדברי הרמב"ן. כי הם יוצאים תמונה ממש מרהיבה של איך שהדברים מצטופים אחד לשני. מה היסוד ההבחנה הזאת של הרמב"ן? היא בעצם בנויה על דברים שלמדנו עד כה, שהרמב"ן הבין ששבועת שורים עוד הרבה מקצת, הם מצד אחד דומים אחד לשני, מצד שני הם על רקע שונה, ופה בדיוק נכנס המיגו כביטוי לדבר הזה. אני רוצה להסביר את הדבר. אנחנו פה עסקנו ארוכות בשאלה, באילו נסיבות אני מכניס את גורם השבוע. באילו נסיבות, למה ומתי אני בא לאדם ואומר לו, תשבע. מתי להפעיל את המכשיר הזה? היום אנחנו נמשיך בזה, ברבחי הקמה איתם, נכנסת לכם בחומר. בגדול ראינו שלדעת רש"י תמיד אני אמור להשתמש במכשיר הזה. למה אני לפעמים לא משתמש? כי יש חזקה לנמי ספניו. לדעת רש"י בפשטות, כל פעם שמישהו תובע את החבר שלו, הדבר הרצוי הוא להפעיל. זה דעת רש"י. כן, לדעת רש"י, אני חוזר רש"י בבא קמא. טענה מחייבת, לבד, לא צריך שום דבר אחר. רק אני תובע, רק אז למה הכופר בכל פטור במלווה? כי חזקה, אני אמין ספנה, ובגדול לדעת רש"י, תמיד זה המכשיר האוטומטי שאני אמור להפעיל אותו. בני אדם לא יודעים, אין ראיות, טק, שבועה. רק מה? לפעמים יש חזקות. למעט זאת ראינו שראשונים אחרים מדברים אחר כך, התוספות מה אמרו? הם גזירת הכתוב וזהו. ככה התוספות אמרו, גזירת הכתוב. אני לא מתעסק בשאלות האלה. כן, נכון? אבל דעה שנייה, התוספות בכתובות. הם אמרו זה מעין גלגול. אני רוצה להסביר למה הכוונה. זה מה שאני קניתי בשיעור, שברגע שנוצר מרקם בין הצדדים, אז אני מגלגל שבוע. מה הכוונה? אני לא יכול לחייב שבוע בכל מקרה. מה זה גלגול שבוע? שאני לא מחייב שבוע על הטענה הזאת לבד, אבל אם חייבתי שבוע על משהו אחר, אני יכול לכלול גם את זה. מה בעצם הרציונל? שברגע שהדמויות התקשרו אחד לשני באמצעות מקרה אחד, אני מסוגל עכשיו להשביע אותם על כל דבר, כי יצרתי קשר בין הדמויות. בלשון שלנו, מה נותנת ההודעה? ההודעה נותנת כמו גלגול שאתם היה ביניכם הלוואה, אתם מכירים אחד את השני, היה מקרה. אם היה מקרה, אז מה אני יכול לעשות עכשיו? להתחיל להשביע. כן? זה מה שאני קיניתי בשיעורים, יצר מרקם בין האנשים, לדעת שהיה מקרה. המרקם הזה הסברנו אז בשיעור שזה הסבר שיטת הריבה, הסבר אחד אפשרי, והוא שבשבועת הלוואה, בביל ובלי הלוואה, אני לא יכול לייצר מרקם. מה מתייחד בשומרים אם נאנסו? שאני יכול להודות שאני שומר שלך בלי להודות בכל. אני מודה שאני שומר, אני לא מודה שאני חייב משהו. מכאן ההבחנה, אבל בגדול, לפי תוספות, בכתובות מספיק מרקם. הרמב"ן הלך מעבר לזה. וזה רק שמחזיר אותנו לרמב"ן הזה. מה הייתה הטענה היסודית של הרמב"ן? הרמב"ן אומר, לא די שיש מרקם, מה שהרמב"ן קורא רגליים לדבר. זה דבר ראשון. הרמב"ן אומר, בלי רגליים לדבר, תשכח מזה. כלומר, לאדם, אנשים לא מכירים אחד את השני, כף כף. אי אפשר להשביע. אבל הרמב"ן אמר, זה לא די רגליים לדבר. אני חייב עוד דבר. מה אני חייב? אני חייב לשאול מה שבועה עושה, ומה יש במקרה שהשבועה באמת תפתור? סתם להגיד רגעים לדבר ולהשביע, זה חסר ערך לדעת הרמב"ן. הרמב"ן לא נתבטא כך בשיעור, דרך אגב. הוא אומר, ברגע שחייבת השבועה, אתה חייב שבועה. והרמב"ן לא הבין ככה. הרמב"ן הבין שמה אני חייב? לשאול איזה בעיה יש שאתה תפתור אותו. עכשיו, היות והרמב"ן חשב ששבועה, כל עניינה מכשיר שגורם לאנשים לדייק בלשונם, כי כשאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה עושה תחקירים, אתה מדייק, מדייק, מדייק.
אז הרמב"ן אמר, כדי לחייב שבועה אני זקוק לעוד גורם. הגורם הזה נקרא חשד לאי דיוק, ועכשיו מה זה יעזור? עכשיו אני יכול להשביע, כי הרגע אם הדבר מצדיקות בכלל לשקול שבועה, והחשד אי דיוק אומר, זה יפתור את הבעיה שיש במקרה הזה. אלא מה, פה הרמב"ן מפצל בין מין ולבין פיקדון. על איזה רקע אני חושד באי דיוק? אז במין ומה הרקע? השתמותם. זה השתמותם. למה השתמותם הוא קלאסי למלווה? כי הבן אדם לבא, השתמש בכסף, בזבז אותו, עכשיו אומרים לו תחזיר, אין לו כסף, אז מה הוא? הוא מסתבך, אבל בפיקדון בנצור, או שהחפץ נמצא, או שהוא לא נמצא, אין פה השתמותם. כי אתה לא אמור להשתמש ברפץ, לכן פה הרקע הוא השתמותם, ולו פה בנצור אמר הרמב"ן, מה הרקע? ביד אדם, מצוין, כן? טוב, חשבתי יתוש, מי נשים? בידי דמת. מה בעצם ההבדל ביניהם? זאת אומרת, אני נשמור על הצבעים. בסדר? בשומרים, זה בידי דמת. מה ההבדל בין השתמותי לבין בידי דמת? עכשיו תראו את זה. השתמותי אומר, חשש, שקר. אני חושש שאתה משקר, אמנם לא כי אתה רע ושקרן, אלא כי אתה מתבייש. הרמב"ן כל הזמן אומר, זוכרים? בושה. בשומרים הרקע הוא לא שקר, למחל בשומרים לא חושד בשקרים. ומה אני חושד בשומרים? אני חושד באי דיוק על רקע נטיית האדם להגיד אני בסדר. זה לא כי הוא משקר, הוא באמת אני בסדר. אז אני אבדוק מה קרה, איך זה שהדליפה צולר. בגדול זה חששות שונים ששניהם אומרים שהבן אדם לא מדייק, ולכן את שניהם שייך מה לעשות? להשביע. הוא לא מדייק כי הוא הסתבך בחיים, הוא לא מדייק כי הוא לא ממש יודע מה קרה. למה? כי הוא לא כל היום עומד ליד החפץ ושומר עליו. הסמנכ"ל של הרכבת לא היה ברכבת, אני אומר לכם את זה מידיע, אבל התפקיד שלו להגיד שהיה בסדר, ואחרי זה הוא יבדוק. ביום אחד הוא יגלה למשל כל השכנים שעובדים בתל אביב מקללים אותו היום, כן? לא אותו, הם אומרים איך אני אגיע לתל אביב, מה? גם אין אוטובוסים נורמליים, כאילו איך אני אגיע, כן? אבל בגדול, הבנתם? שניהם בעיית אי-דיוק שהשבועה משביעה, אבל רקע אחר. איפה הפער הזה בא לידי ביטוי? פה. כי פה עכשיו אנחנו נבין את כל יסוד הרמב"ן. לפי דעת הרמב"ן, מיגו ושבועה הם מכשירים שעל מה הם פועלים. מה מיגו משכנע אותי? בואו נזרום עליי עם המיגו של הבירור. מה המיגו משכנע אותי? שלא תכננת את הטענה. למה זאת? מה השבועה גורמת לך? לדייק. שימו לב, זה ברור? מיגו לא מכשיר דיוק. מה, בן אדם שיש לו מיגו אז אני יודע שהוא דייק? לא, זה רק אומר שאין עורך דין. אבל מה אומר השבועה? שבועה אומרת שאתה מדייק, לכל רקע של אי דיוק אתה תדייק. למה? כשאתה עומד לפני השם, די, נגמרו המשחקים, לפני השם קודם עושים תחקיר, לפני השם יוצאים מהבושות וכו', כן? כי הבושה מהשם יותר גדולה מהבושה וכו'. זה ברור? עכשיו בא הרמב"ן על רקע זה, ומבינים בדיוק איך הוא הגיע לשיטה הזאת. בשבועת מודל המקצת, במה אני חושד? שעל איזה רקע הוא לא מדייק? כי הוא משקר. מה מיגו באמת עוזר לי להוכיח? שלא שיקרת, מצוין. בשבועת שומרים אני מעולם לא חשדתי שאתה משקר. אף אחד לא חשב, אני שמעתי את הסמנכ"ל, מעולם לא חשדתי בו שהוא משקר. מה כן חשדתי בו? שהוא עונה בלי לבדוק. למה? כי זה התפקיד שלו, התפקיד של כל דובר, נכון? תמיד להגיד שאני בסדר. ולכן אומר הרמב"ן דבר מאוד מאוד נפלא. מיגו שמוכיח שלא בחרת לשקר, יכול לעזור למלווה ולפתור במודל מקצת. למה? כי שם החשד הוא שקר. המיגו שכנע אותי שאתה לא משקר. לעומת זאת, בשבועת שומרים, היות, ואני מראש לא חשדתי בך שאתה משקר. אני חושב שאתה לא מדייק. מה יעזור לי מיגו? השבועה תעזור. למה השבועה תעזור לי? כי אתה תדייק, תעשה תחקיר, רק אז תדבר, רק תשמע, אם באמת השתכנעת. למרות זאת, אמיגו מוכיח שלא עשית תחקיר. אמיגו לא עוזר כלום. ולכן, בסופו של דבר, הדברים מצטרפים פה לתמונה מאוד מעריבה. כן? שהרמב"ן שדרש חשש לאי דיוק, הבדיל בין מלווה לבין שומרים, מכאן הפער ביניהם ביחס למודל מקצת כופר בכל. אני במלווה ובכופר בכל לא חושד בהשתמותי. היות ואני לא חושד בהשתמותי, לכן מה לא שייך?
להשביע. רק במודה מקצת יש השתמותן. בשומעים, גם בננצו, בכופר בכל, אני חושד במה? בדיוקים. ולכן, בשניהם השבעתי. אבל האם השבועה פותרת את הבעיה ש... אני רוצה להביא תחליף שבועה. פה, אם הבאתי תחליף שיודע להוכיח שאין שקרים, לא יודע להוכיח דיוקים, שזה מיגו, אז פה הוא יעזור, פה הוא לא יעזור. עכשיו פה, זה מובן התמונה ברמב"ן? עכשיו אני מוסיף עוד. זוכרים את הרמב"ן שחלק על כל הראשונים בהסבר רבא מילה של הגמרא, שלא יהיה רבחי הקמאית על סמך רבא? מה כל הראשונים אמרו? כי אולי אתה משקר. מה אמר הרמב"ן? כי אתה לא משתמט. כי מה עשית? היית כופר בכל. תבינו שזה הרמב"ן לשיטתו בתמונה הגדולה. מה בעצם הטענה היסודית של הרמב"ן? שמתי שייך להשביע? שאני חושד במה? בדיוק. עכשיו הרמב"ן אמר, מה הייתה במינה של הגמרא? שיודע בן אדם על זה כפר בכל, אז מה זה בעצם אומר עליו? שזו האמת שלו. בלשון אחרת, הוא לא בן אדם לא מדייק. הוא בן אדם שזאת האמת שלו. אז מה שייך להשפיע אותו? ולפי דעת הרמב"ן, בהסבר רבא אמינא לגמרא, שרבי קמא את הסמך רבא, הסיבה לא להשפיע הוא שתיים, כי יש לי רק אחד בלי שתיים. זוכרים שקראו אותו בחיה קמא את הסמך רבא? אז לפי תוספות שמספיק גלגול, מספיק מרקם, ברבחי הקמייתא, יש מרקם? בוודאי, יאללה, בוא נשביע, אולי הוא שקן, נכון? ולפי הרמב"ן, יש מרקם, אבל מה אין? אין חשש לאי דיוק. שמה להשביע בן אדם שאתה לא חושד בו, שהוא לא מדייק? הרי זה מה שהשבועה יודעת לעשות. אז זה מה היה החידוש לגמרא לדעת הרמב"ן? שיכול להיות שגם הכופר בכל, הוא הוא השתמותה. בסדר? כופר בכל, אבל לפי דעת הרמב"ן מבינים למה הוא על איזה רקע הוא יכול להגיד את ההסבר הזה. כי הרמב"ן חשב שזה שאין אי דיוק, אז לא שייך להשביע. הרמב"ן חייב חשד לאי דיוק כדי להשביע. בסדר? אז זה בגדול תמונה שדברים מצטרפים. זו שיטה נורא נורא יסודית. כשאני רוצה להוסיף עוד דבר שהרב ראה מזכיר חלקית בשמי בשיעור הכללי, שאולי זה קשור לעוד מחלוקת של רמב"ם רמב"ן, והרמב"ם מזדהה עם הרי"ן מיגאש. עכשיו אנחנו צריכים, כל זה רמב"ם ברמב"ן, בוא נכניס את הרמב"ם לתמונה, משהו שלא למדנו פה בשיעורים. אני אמר אותו בקצרה, שנקרא הוא בשמות ישבר. שמתי את זה פעם בדף מקורות, אבל אני לא דיברתי על זה בשיעור. התורה אומרת פעמיים בספר דברים, את השם לוקח עתירה, באותו תעבוד, ובו תדבק ובשמות ישבר. יש מחלוקת אדירה בין הרמב"ם והרמב"ן בספר המצוות. הרמב"ן בפירושו לתורה. בקושי דיברתי. אני לא כל כך דיברתי על זה. אני לא זוכר שדיברתי על זה בצורה יסודית. אבל בגדול, המחלוקת שלהם היא איך לקרוא את האמירה של התורה, ובשמות ישבר. הרמב"ם אומר שזו מצוות עשה דאורייתא. הוא מונה אותה בתרי"ג מצוות. כשהרמב"ם בספר המצוות, הוא מביא אותו אברהם, שמעת אותי, אז תגיד באיזה הקשר הוא מביא אותו. הוא מביא אותו בהקשר של המצוות של ספר דברים בתחילתו, של מה כל המצוות האלה? ייחוד השם, האמונה בו, אהבתו, התברך, זה בא ליד קריאת שמע, ספר המצוות. בלשון, משנה תורה, זה היה צריך להיות בספר מדע. איזה רקע הוא צריך בספר מדע? כפי דעת הרמב"ם, שבועה, הוא מצד אחד מברר לי את האמת בסכסוך בין בני אדם, אבל תגיד לי במה אתה נשבע, אני אגיד מה האמונה שלך, הרי מה זה שבועה? השבועה זה להשוות את הטענה שלי במקרה הזה, למה? לאמת המוחלטת. אז בוא נראה מה האמת שלך. עכשיו תזכור, הרמב"ם חי בעולם שיש ויכוח בין דתי מאוד מאוד נוקב, ואנשים ממי הביניים רוצחים אחד את השני על השאלה אם אתה מאמין במוחמד או לא, כן? והרמב"ם אומר שכאן בן אדם וצועק, הוא נשבע בשם השם, הוא בעצם, זו הצהרת אמונה, הוא מצהיר קבל עם בעולם שמי האלוקים? הקדוש ברוך הוא. זה מצוות עשה דאורייתא של קידוש השם. זו דעת הרמב"ן. הרמב"ן אומר, מה פתאום? בשמות ישבר זה היתר. מה זה היתר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא, כדי לעזור לבני אדם לפתור את הסכסוכים שלהם, והקדוש ברוך הוא הסכים שישתמשו בשבועה כדי לפתור את הסכסוך. אני רוצה להסביר, זה לא שבשביל הכסף... נכון, הוא התיר לנו להישבע בשמו. כשהרמב"ן אומר, מה פשר הפסוק? הרמב"ן אומר, לא כל אחד יכול להישבע, רק מישהו ברמה דתית כל כך גבוהה שירא את השם, עובד אותו, דבק בו, אז רק הוא יכול לעשות את זה. סתם בן אדם שלא יישבע, זה בעצם מבטא את הבריחה של הגאונים מעולם השבועה לעולם הקללות והחרמות, נכון? עכשיו, בגדול, הרמב״ם אומר ששבועה זה מצוות עשה דורייתא של הצרות אמונה, והרמב״ם אומר זה היתר. אני רוצה להסביר קצת היתר של הרמב״ם. הרמב״ם באמת, אתה משתמש בדת בשביל לפתור את הסכסוכים שלך, אז לא בשביל הכסף, רק. אלא עצם, בדרך כלל כשיש סכסוך על כסף, הבעיה היא לא הכסף. מה הבעיה? השנאה שנכנסת, שעם ישראל, הוא נכנס בו פירוד, הזכרנו פה בעשרת ימי תשובה, את הסיפור של רב חיים הטבח, ולא אחזור על הסיפור, אבל בקצרה רב חיים אמר, כשאדם מפסיד מול חברו, לא מפריע לו כל כך הכסף, מפריע לו, שהשני ניצח אותו, ושיש שלום בין יהודים, שעם ישראל יהיה עם אחד, זה עניין שהוא עניין רוחני ראשון במעלה. זה כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה עם אחד. ועל רקע זה הוא רוצה להשתמש בשבועה. עכשיו, היות הרמב"ן רואה בשבועה בירור, אז כל הזמן מה הרמב"ן אומר?
אז אתה מביא בירור אחר? מיגו, הבאתי? יאללה. אני כל הזמן בודק מה השבועה תורמת. אני בודק מה הרמב"ן אומר, השבועה הובאה כדי לפתור בעיה. התורה התירה להשתמש בשם שמיים. אז הנה התירה להשתמש בשם שמיים, זה התשתית הרוחנית, למה הוא דורש חשד לאי דיוק? כי למה להשתמש בשם שמיים אם הוא לא יתרום כלום, אם לא צריך אותו? אז בא הרמב"ן ואומר, שם שמיים הוא גורם לאנשים לדייק, יש פה חשד לאי דיוק, התורה אמרה אתה יכול להשתמש בי. ולפי הרמב"ם הייתי אומר, כשיש לך סכסוך בבני אדם, קיבלת הזדמנות חייך, מה לעשות? לצעוק? בראש המגדל, השם הוא האלוקים. זה ההזדמנות שקיבלת. לא חייבים לבדוק, קודם כל, איזה בעיה הוא פותח בהכרח. עכשיו תצעק, השם הוא האלוקים. ב', לפי הרמב"ם, זו מצווה. אז מה שייך שמיגו יפתור? שמיגו יפתור מישהו? מיגו יכול לפתור אותי להניח פילים ולהגיד לשמע ישראל? אני שואל אתכם. מיגו הוא תכסיס בין בעלי דין. זה אם שבועה. הוא משהו בין בעלי דין, אז במקום שבועה, עדיף מיגו, אני בכלל מעדיף לא להישבע. אבל לפי הרמב״ם, קיבלת הזדמנות להגיד קריאת שמע בראש העמוד, לצעוק בסוף נעילה, כאילו אתה עכשיו כמו הרב רעם, בסוף נעילה אומר לפני כל הקהל, שמע ישראל, השם האלוקים, ברוך שם כמו מלכות עולם ואל. ומה שייך שאני לא אפתור מזה. וזה בגדול העניין, שאני אוסיף עוד דבר, להשלים את התמונה. הזכרתי קודם את עניין הגזרת, מה הכוונה, הגאונים ויתרו על השבועה, ואמרו עדיף לעשות גזרתה שהיא כללות. ומקללים את הבן אדם, אם אתה משקר. כמו הרב רות חליהו עם המת. שמענו את הסיפור, נכון? עכשיו, הרמב"ן בעצם רומז לגאונים האלה. כי תבינו, איך הגאונים הבינו את שבועה? כסוג של בירור. למה? אנשים מפחדים לשקר בשבועה. אז אם אדם מפחד לשקר מול ארון מתים, אז אותו אפקט שיחליף אותו. הרמב״ם לא מביא בשום מקום במשנה תורה את הגזירתה. ומי שלמד רמב״ם משנה תורה הלכות שבועות, מה הוא חושב? זה 112 שממשיכים להשביע כרגיל. וזה ברור שזה בא מאותו מקום. שם אמר זה בשנות תשעריה. מצוות עשה דורייתא. מה השייך שאני בא ארון מתים, אני אתחיל להפחיד בני אדם. זה ישיג את האפקט של הבירור, ולאיזה אפקט הוא לא ישיג? של ייחוד השם. ולכן יש פה בעצם מחלוקת שבעצם יוצרת מרקם מאוד גדול שבא לידי ביטוי בהמון דיני שבועות. ואני מסכם, הרמב"ן והעליל אמר לא משביעים סתם בן אדם כי זה פחד פחדים, צריך רגליים לדבר, אבל גם צריך שהוא יפתור משהו, ואם תביא תחליף שיפתור אותו, מה טוב ומעניין, הגזרתא יכול להחליף, סבבה, מיגו יכול להחליף, גם סבבה, רק בעיה אחת, שהמיגו יחליף אותו באיזה הקשר, שאני חושד שהשבועה באה לפתור שקר. אז מיגו, אתה לא שקרן. לעומת זאת, אם הבעיה היא בדדמי, מיגו לא יכול להחליף אותך. זה דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם, שבועה היא קידוש השם, ייחוד השם. לכן גזרת לא יחליף אותו, ומיגו לא יחליף אותו. בסדר? זה בגדול התשתית. כאן, כשפה אני רוצה להוסיף עוד דעה שלישית, ובזה נגמור את התמונה הרחבה. זה האור שמח. אומר בהלכות סחירות פרק ב' הלכה אחרת, שלדעתו מיגו לא פותר משבועה לדעת הרמב״ם, כי שבועת שומרים היא להפיס דעתו של בעל הבית. סליחה. אני רוצה להסביר את דברי האור שמח. האור שמח אומר דבר מאוד פשוט. שבועה במיל ומודה במקצת, למה היא נועדה? לבדוק שיקרת, לא שיקרת. פה שייך להביא מיגו, כי מה מיגו ישכנע אותי? שלא שיקרת, יאללה מיגו פותר משבועה. לעומת זאת, הוא אומר, שבועת שומרים, הוא בכלל לא על איזה רקע. הוא לא על רקע של חשד לשקר. הרמב"ן קודם אמרתי, זה על רקע חשד לדמי. פה הוא שמח, אומר, לא, זה בכלל לא על רקע, על רקע הזה. זה על רקע אחר לנאורי. ולאדם נותן לך חפץ, היה חוזה בינך לבינו. מה החוזה אמר? שאתה חייב מה לעשות?
לשמור את
זה. לשמור את זה ולהחזיר לי את החפץ. עכשיו, אתה אומר, אין חפץ. אז או שתשיב לי את החפץ, או שמה אתה עושה? או שתביא שבוע. ואומר הר שמח, מטרת השבועה הוא לא לגרום לשומר להגיד אמת, ובלי השבועה אני לא מאמין, אני מאמין לו בכל מקרה, אומר הר שמח. וזה הוא שומע מהרמב"ן, הרמב"ן אמר, אני לא חושב שהוא משקר, אני חושב שהוא לא מדייק. הר שמח אומר, האמת מאמין לו לגמרי. רק עניין אחד, סוף כל סוף כל סוף, הוא לא החזיר את החפץ שנתנו לו. והתורה אמרה, או שתביא חפץ, או שתביא שבועה כתחליף לחפץ, היא מרגיעה את בעל הבית. מה שהרב רם אמר בשיעור, דברי אלוקים חיים. מה קורה בשבועת שומרים כשהבן אדם נשבע? ומה אומר, מה חושב המפקיד? אמר אמת. נכון? כי הוא אף פעם לא חשב בו שהוא שיקר. לעומת זאת, מה קורה בשבועת מודל המקצת כשהבן אדם טבעת אותו 100 הודעה ב-50 והוא נשבע על 50? ומה אתה חושב? לא רק שהוא בן אדם בלי 50, הוא גם משקר בשבועות. למה? כי זה דינמיקות אחרות לגמרי. אני חושב שהוא תיאר נפלא את הפסיכולוגיה האנושית. שמלא בא הוא שמח, הוא אומר דבר מאוד פשוט. האם מיגו יפתור משבועה? אז הוא אומר ככה, משבועת שאומרים מודל מקצת, שחשדתי במה? בשקר. אז מיגו שמראה שאתה לא שקרה, נפתור. בשבועת שאומרים, שזה בכלל לא קשור בשקרים, אשר לך מיגו. מיגו לא מפיס דעתו של בעל הבית. בסדר? אז בעצם, מה התמונה שעולה כאן? שלוש דעות יסוד על הקשר בין שבועת שאומרים ושבועת מודל מקצת. דעה אחת אומרת, וזה רש"י, וגם אולי תוספות במובן מסוים, שהם פשוט לפי אותם כללים.
מה התוספות הזה?
שתי הדעה הזאת היא לא אומרת כלום, זה רק הכתוב. ושתי הדעות האלה, רש"י שהוא טענה, התוספות בכתובות גלגול,
לפי מיטב הבנתי, אומרות שהאמת ששבועת שומרים ושבועת מודל מקצת, הם לגמרי אותו עיקרון. העיקרון אומר, היא לדעת רש"י, אם יש טענה מחייבים, אלא אם כן תביא לי חזקה. לדעת התוספות בכתובות, זה אותו עיקרון בשניהם, אני זקוק למרקם, בבלווה, כדי לייצר מרקם, אני צריך הודעה במקצת, בשומרים, די לי שהודית שאתה שומר כדי לייצר מרקם, אז אותם כללים. הרמב"ן כבר חלק. הרמב"ן אמר, זה לא אותם כללים, כי אני לא חושד באותם דברים. ומה אני חושד במלווה? בשקר, בשתמותי. ומה אני חושד בשומרים?
בדיוק.
אמנם הרמב"ן אומר, זה לא אותו חשד, אבל בסופו של דבר הוא כן מחבר אותם. למה?
כי אותו מכשיר השבועה נועדה לתת מענה לשתי בעיות שונות, ועדיין הדינמיקה דינמיקה שונה. מי שמפריד ביניהם לגמרי זה האור שמח. הוא אומר, זה בכלל לא אותם שבועות. זו שבועה נגד אנשים שהצד השני לא מאמין להם, וזאת שבועה של אנשים שהם שומרים, שלא מחזירים חפצים. זה פשוט שבועות שונות לגמרי. בסדר? וזה אני סוגר את החבילה הגדולה. אני רק רוצה רק היום הרב רם אלת ענייני כוח טענה וכו', להציע קצת הסבר שאני הולך איתו פה כמה שנים. כמו שהרב רם הסביר, אחרונים אוהבים להגיד כוח טענה, אבל אולי החובה שלנו היא להפוך את זה למשהו שאנחנו מבינים אותו. בסדר? ואני רוצה להציע את הדבר הבא, אולי הוא יעזור גם להבין את הסיפור של המיגו. אפשר לחוק את זה?
הבנתם את החקירה הבסיסית במיגו? מה זה מיגו כבירור? אני חושב שהדברים פשוטים, נכון? מה זה אומר? אני יכולתי כמיגו. זה הסבר אחד זה בירור, היות ויכולתי לומר טענה אחרת, אז מה הדבר הזה?
סיבה של
האמת. מה הדבר הזה מוכיח? כנראה שאני אומר אותה כי האמת. ומה זה הסיפור הזה של כוח טענה? כן? אז יכולתם לשמוע איך הרב אמנון הסביר את זה בשיעור, כן?
מישהו שם לב להסבר שהוא נתן?
פחות או יותר ההסבר שלו הלך, אני אצא פה שני הסבר. ההסבר שלו אמר שבטוען וניתן, זה קשור קצת למשפט קצב שראיתם שבוע שעבר.
מה העיתונות החילונית משוכנעת שבית משפט מכריע משהו? שהוא הגיע למה? לאמת המוחלטת. עכשיו יודעים בדיוק מה קרה בחדר במלון פלאז'ה בשנה הזאת, יודעים בדיוק מה קרה, כן? עכשיו, אני לא הרב אביניאר שפקפק בפסק דין, בסדר? אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים לקבל סמכות של בית משפט, כי אחרת אי אפשר לנהל חברה. לא בהכרח, כי השופטים לא יכולים. לטעות. סך הכל זה מילה נגד מילה. אז אפשר להגיד, יש אמינות, אבל בגדול עורכי דין, מדברים הרבה פעמים, שכל העולם שטוען ואיתן לא באמת בנוי על שאני יודע מה האמת. זה העורכי דין שקצו אפילו הגזימו. ואמרו, כמו של דבר, השאלה היא מי מוצא שקר יותר מוצלח. ולטענתם אף אחד לא יודע מה קרה. אבל זה אי שם הולך באמצע כנראה. אבל אפשר להגיד מה יותר סביר, אפשר להגיד מה נראה לי יותר. מצד שני, האם אני בעולם הטוען וניתן, שסך הכל בין טענות, אין פה בכלל ראיות, אני יכול להגיד שאני יודע באמת מה קרה. ולכן הטענה היא שאני לא בודק רק מה אתה אמרת בפועל, אני גם בודק בעצם את המרקם בין, את המרקם בין הדמויות. זה חלק מהשאלה, כן? אני, אחד מהחידושים אולי המפלאים במשפט קצב זה שלא ייחסו משקל, או אולי ייחסו משקל הפוך, לעובדה שהוא איש מאוד, מאוד חשוב. כמו חלק, אני יכול להגיד, לא מבין כל מה שקרה שם. אני יכול להגיד שחלק מהסיפור הוא שהוא בטוח, הוא דחה עסקת טיעון שאתה מוציאה אותו בלי מאסר. מה הוא היה בטוח שיקרה לו? שיזכו אותו. עכשיו, או שהוא בטוח שיזכו אותו כי הוא לא עשה את זה, יכול להיות שהוא היה בטוח שיזכו אותו כמילה של יסים מול מילה של איזה בחורה, יאמינו לו. זה סוג של, עבר לו בראש סוג של, אולי מיגו, אולי, אני אומר אולי, אני לא פסיכולוג. אולי עבר לו בראש סוג של מיגו, מה, אני כזה חזק, מה, לא יאמינו לי. באיזשהו מקום, מה לעשות? עכשיו, התורה מכירה שזה עובר בראש שלנו. שהתורה אומרת, ודע לא תדע בריבו. מה היא אומרת? לפעמים מה עובר בראש שלך? לבדוק מי יותר מסכן, סוג של רובין הוד, כן? כאילו בוא נגנוב מהעשירים ככה בשביל לעזור לעניים. מה התורה אומרת? כמו דוד המלך. מה היא אומרת? תשפוט מה צודק, ואז תיתן לו צדקה. זה בסדר, אל תשתמש בה. התורה גם יודעת שגם קורה הפוך. עכשיו, מה התורה מזהירה אותנו?
שעוזרים לאח,
זה כן. כן, זה בושה להכשיר, איש חשוב, איש חזק. כלומר, בזה שהתורה מזהירה נגד, התורה מבינה שהדינמיקה שעוברת בראשים, שרואים סכסוך בין אנשים, הוא לא רק משאול מה הם אומרים, אלא גם משאול מי אומר. אתם כולכם מכירים את הדבר הזה, כשאומרים דבר שמישהו חשוב, אז הוא אולי מתקבל, ואם הוא אומר אותו מישהו פשוט, אז היו אומרים איזה שטויות הוא אומר. לא מכירים את זה? גם בלובדס. סיפר לי אחד מהתלמידים של הרב סולובייצ'יק, הרב בנימין טבורי, שהוא היה רם בארץ ציון הרבה שנים, שכשהוא יצא לאיזה רבנות, לא יודע איפה, מה רב ארצות הברית, הרב סולובייצ'יק, כשהוא נפרד ממנו, אמר לו את המשפט הבא, אם אתה רוצה לקדם איזה פסק בקהילה שלך, ואתה יודע שלך לא ישמעו, אבל אם תגיד אותו בשמי, ישמעו בקולך, אני נותן לך רשות לצטט בשמי את הדברים, למרות שאף פעם לא שמעת אותי אומר אותם. אז מה אפשר להגיד גם על האמון שלו באותו תלמיד? שהוא שמח עליו, שהוא רק יגיד דברים, שהוא היה בטוח, שלא היה שואל אותו, הוא היה אומר אותם. ובאיזשהו מקום, אנחנו כבני אדם כן מסתכלים על מי אומר, מה אומר. עכשיו, עולם המיגו בגדול, הכוח טענה כאילו נכנס למקום הזה. הוא בעצם בא ואומר, אני מסתכל על, על הדמות, ואני בודק באמת כמה כוח יש לו, ואם מדובר בדמות מאוד חזקה, זה נותן יותר משקל לטענה, לא כי הוכחתי שזה אמת, אלא כי אני מסתכל על, על, על הטוען. כן? זה אני לא דרך אחת לומר את זה. כלומר, הייתי אומר שזה נראה, בא מהדינמיקה של טוען וניתן, שהוא לא דינמיקת אמת, כמו שהוא מאבק, מה לעשות? הוא מאבק בין עורכי דין היום. חלק התפעלו במשפט קצר, שהיה לו עורכי דין כנראה הכי יקרים במדינה, ועדיין ניצחו אותו, כאילו, בתקשורת זה היה כמו משחק כדורגל, המשפט הזה. קצת קפתם בבית בשבת, עדיף שלא. עכשיו, אני רוצה להציע לכם משהו אחר, משהו אחר לגמרי, שתראו, ישתלב, זה לא סותר, לא נגדו. אבל אני רוצה להשתמש בהבחנה בריסקאית בין החפצה והגברה, ולומר את הדבר הבא. מה שהבירור בעצם ניסה להגיד הוא, שמה אני מוכיח? כשהטענה אמת. אם הייתי ממש בריסקי, הייתי אומר, החפצה של הטענה אמת. כלומר, בחזרה למה שאמרת כאן קצר, הוכחתי לך שמה שאני אומר באמת קרה. אני חושב שכוח טענה אמר משהו אחר. הוא לא ניסה להתנתק לגמרי מנאמנויות. אחרת סתם הוקוס פוקוס. ההסבר הראשון כן ניתקתי אותו מנאמנויות. עכשיו אני אומר, לא, הוא לא מנותק. הוא לא מוכיח שהטענה האמת, מה הוא מוכיח?
שהאיש.
שהגברה, האיש. הניתן הזה, מה הוא מוכיח עליו? גברה שלא משתמש בעורכי דין. כבר אמרתי את זה פה כמה פעמים. מה אני מתכוון? זה גברה אותנטי לגמרי. זה מראה, אני לא יודע אם מה שהוא אמר עכשיו נכון. ואני מסתכל על הבן אדם ואני מבין איזה מין איש הוא. אני אומר, וואו, תראו את האיש הזה. הוא איש לא מתוחכם, הוא לא איש שעושה חשבוניס, שנסה לרמות. הוא איש שמדבר מהבטן. הוא איש כזה, אז... ואני חוזר לסייג הגדול של הרב רעב.
האיש הזה הוא גם רק להחזיק, זה לא להציל. האיש הזה עכשיו אומר שהוא לא חייב, היות והוא ידוע כאדם דובר אמת, הוא אדם ישר, אז מה אני אומר? אני לא רוצה ממנו ממון, כשלא הביאו נגדו מה? ראיה, בדיוק, לא הביאו נגדו ראיה. זה לפי מיטב הבנתי, הדרך אחת לומר את כוח תנ"ך, הוא קרוב גם לזה, הוא משתמש בו, למה? כי הוא אומר, סבור של דבר, הדיינים בלי ראיות, לא יכולים לדעת מה קרה, זאת האמת. אי אפשר לדעת מה קרה בלי ראיות. כן? ולכן, הרי המשפט המודרני היום, אני אגיד איזה שני דברים. אמר הבן של קצב, שלפי דין תורה אבא שלו יוצא זכאי. תאמין לדין. המשפט המודרני היום, הוא עיקם קצת את דיני הראיות משתי סיבות. אחד, הרב שאולו ראיתי כתב באיזה מאמר כזה כבר באינטרנט הזה, והשני מסיבה אחרת. הרב שאולו דיבר על משפט המלך. מה אני מתכוון? החומרה של דיני הראיות של התורה לא מאפשרת לדון. ובאיזשהו מקום, כשאתה לא יושב במדרש, אתה יושב בחוץ, בכס המשפט, ואתה צריך לנהל חברה ומדינה, אין לך ברירה אלא להוריד את רף הראיות, אחרת אי אפשר לתפקד, אולי אתם מכירים, הר"ן בדרשותיו מדבר על זה באריכות. יש לזה גם עוד סיבה, שטיב הראיות בעולם המודרני הוא באמת, מתאפשר היום ראיות חדשות שההלכה לא הכירה בקיומם. למשל, פלט שיחות בסלולר, זה ראיה או לא ראיה? זה משהו שלא עמד בהלכה, הראיה שעמדה זה או ראית או לא ראית. לא הייתה עוד סוג של, בעצם הייתי אומר, הטכנולוגיה יצרה היום עוד סוגים של ראיות, שהסוג לא היה קיים בזמן חז"ל. של הצירוף של שניהם ביחד מעלה את המשקל שלהם. אני יכול לראות מי היה פלט שיחות, אני יכול כל מיני בדיקות היום לעשות, שהן כן נותנות איזושהי אמינות מסוימת.
בחז"ל אין דבר כזה ראיות שהן לא, שזה לא עדות?
יש, אבל פחות. כלומר, DNA למשל הם לא הכירו. הם לא ידעו על דבר כזה. זה DNA היום עכשיו הוכחה מוחלטת שחזר תמיד דיברו אז אני חושב שהיו דברים כאלה, אבל פחות, אני חושב שפחות, זה מאוד מתחזק היום הדברים האלה, בעיקר כשהם מצטברים, כל אחד לבד לא מספיק, אבל יש פה משהו, כן? בכל מקרה, רק בחזור לשיעור של הרב ראם, לקוח טענה, מה הטענה של האחרונים? שמיגו, אם הוא ברור, מה הוא יכול לעשות? להחליף שבועה, אם הוא כוח טענה, הוא לא יכול להחליף שבועה. נכון? זה בגדול מה שהרב ראם אמר. בואו עכשיו נבין את זה, יש לדעת לעבוד עם ההגדרות האלה. אם הוכחתי שהטענה אמת, אז מה אני צריך?
להשביע. שכנעת אותי שאתה אומר אמת.
אני סך הכל מה הראית לי, שאתה לא לוקח עורך דין. עדיין מה אני רשאי לשאול את עצמי?
אני עדיין לא יודע מה קרה פה, עדיין יש לקונה. או יש פה יותר מקום לקווים האחרים.
האם שבועה מוכיחה לי שהבן אדם הזה הוא לא לקח עורך דין? שבועה פשוט מוכיחה משהו אחר לגמרי. או הייתי אומר, אם שכנעת אותי את האמת, מה שקרה, משמע להשביע, ופה בעצם לא שכנעת אותי. בסדר? כשאיפה זה נגמר השימוש, בזה אני גומר את המיגו לפטורי משבועה. סליחה, אברהם, רואי מה עשיתי לך. אתה בסדר?
כן.
כן או לא?
כן.
הרבנו יונה על המיגו דעזה, שמה רבנו יונה אמר, מיגו דעזה פותר מממון ולא פותר משבועה. ראיתם להסבר של רבי חונן? ורבנו יונה עצמו מה היה משמע? כי בשביל ממון אנשים מוכנים יותר להעיז מאשר בשביל שבועה, ולכן לממון זה לא מיגו
דעזה,
לשבועה זה כן מיגו דעזה. אבל מה הסבר רבי חונן, ראיתם? רבי חונן רצה לטעון ככה, מיגו דעזה הוא לא ברור, כי זה כבר לא שכנעת אותי שאמרת האמת, אולי אתה פחדן, אבל האם אתה יכול לטעון את זה? ולכן הוא נותן לך כוח, הייתי אומר, הוא יותר טוב, הוא יותר זה מאשר זה. אבל בגדול, הטענה היא שמיגו דעזה הוא כוח טענה ולא ברור, ולכן לפתור מממון די בכוח טענה, כדי לפתור משבועה למה אני זקוק?
לבירור.
זה המתמטיקה של מה שהרב ראם דיבר, וזה אני מבחינתי גומר את מיגו לפטורים לשבועה, אני מסכם. בעיקר ברמב"ן, מה זה השלים לנו? את כל המבט, ושמח את כל העולם השלם, שבעצם ליווה אותנו לאורך כל הדרך פה. כן? מתי מפעילים את המכשיר הזה שנקרא שבועה? הוא בין היתר מושלם על ידי השאלה של האם יש משהו אחר שיכול להחליף את השבועה. וזה מה מחזיר אותנו לרבחי הקמייטה. עכשיו בואו נתחיל היום את הקל וחומר. נתחיל היום ונמשיך השבוע, כן? על בסיס רבה ראינו שהגמרא אמרה זה לא מובן מאליו שהייתי אומר רבחי הקמייטה, לכן למה אני זקוק?
לקל וחומר.
כן, עכשיו למה עוברת הגמרא לדון?
מהו הקל וחומר? הספקתם כבר לעבור על כל הגמרא עם רש"י? סליחה? יופי. אז בואו קודם כל נתחיל בגדול ממבנה הסוגיה, מה עומד לנגד עינינו, ואז נתחיל ללמוד אותה שלב שלב. בגדול, מה מבנה הסוגיה הזאת עד אמצע ד' עמוד א'? מה המבנה?
זה מתחיל קודם כל באמירה של מה קל וחומר, ואז אחרי שניסיון כאילו ככה אני נגיד, יש פתיחה פנימית כאילו ניסיון, וכל השאר זה פתיחות חיצוניות כאילו.
מצוין. הגמרא בעצם יש לה מה קל וחומר, כמה הצעות יש לה ביסודו של דבר? שתיים. הצעה אחת שהקל וחומר הוא מהודעת פיו, קל וחומר השני הוא?
אחד.
מיד אחד. ולשון מאוד מאוד פשוטה. בוא נבין כאילו את הקו שמנחה את הגמרא. הגמרא אמרה, לא הייתי יודע אוטומטית במשוואה מתמטית שרבקי הקמאית הזה זה הודעת פיו. זה יודע מקצת. זה רק קל וחומר. כלומר, הוא לא מזוהה איתו. דיברנו בשעתו שבירושלמי זה כנראה מזוהה. עכשיו, מה עשתה הגמרא? בעצם אמרה, אני בהצעה אחת של קל וחומר, מאיזה שבועה הייתי רוצה לכלול את רבחי הקמייטה, ומאיזה שבועה? מודה במקצת. ובהצעה השנייה, מה הגמרא מציעה? שמאיפה הייתי לומד רבחי הקמייטה? משבועת עד אחד. נכון? זה בעצם בגדול מה שהגמרא אומרת. כן, למה זה ככה? כי בוא נראה מה זה רבחי הקמייטה, ולמה הוא מועמד לשניהם. רבחי הקמייטה הוא מועמד לשניהם מסיבה פשוטה. כי מה המקרה? שיש כופר בכל ובאו עדים. זה המקרה שרבחי הקמייטה. אז קודם הסברנו למה זה לא אוטומטית מודה במקצת. הסברנו. אבל כאן בוא נראה את, 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 את איך הוא אמצע, איך הוא משתייך בעצם לשניהם ואיך הוא לא שייך לשניהם. מצד אחד, היות והוא כופר בכל, אז הוא מתקשה להשתייך למה? להודעת פיו. יש פה דינמיקה שלא מתרחשת בין הטוען והניתן. כל ההשתמות אין אליו. אין פה שום דינמיקה ביניהם. אלא לכאורה, היות והוא כופר בכל, אני חוזר לרמב"ן במיוחד, כופר בכל, מה דינו? פתאום יש שבועה. לכן הקושי לקשור אותו להודעת פיו. בעצם מה הגמרא תבדוק לאורך כל הדרך, וזה מה שאמרת נכון. זה המבנה. ואחרי זה מה באמצע? מה הגמרא מציעה? פירחות. כמה פירחות היא מציעה? אז פירחה. אחת היא...
קנס.
סליחה, לא, קנס הוא עדיין ההסבר.
קנס זה
ההסבר, אבל יש פירחה אחת היא...
קורבן נשם וחונן.
כן, בדיוק. קורבן, זכרתי של שלוש. קורבן נשם והכחשה והזמה. אלו שלוש פירחות, כמו יש בעצם הצעה אחת לקל וחומר. שהוא מקנס, ומביאים שלוש פירחות. מה יקרה פה? יציעו קל וחומר עד אחד, ואז מה יציעו?
וגם את העניין של החומש.
השם הופך להיות חומש. השם הופך להיות חומש. בסדר, וגם פה יציעו עד אחד, ואז מה יציעו? פירחות. בסדר? בגדול זה המבנה, אבל יש פה בעצם, זה שני הדברים הגדולים. אז מצד אחד הגמרא חשבה, היות והוא כופר בכל, אז זה בעייתי ללמוד ממנו, לכן עדיף אולי מכוח העדים, מה לעשות? לקחת אותו ליד אחד, זה עד וזה עד. כי עד אחד נבדל ממודה ממקצת, הוא לא בא ממקום של דינמיקה בין הטוענים, הרי יש כופר בכל גם בעד אחד, אלא במפגש בין עד אחד לבין עדות לבין הכפירה. ולכן מצד אחד זה סיבה לקחת אותו לפה. בצד שני, מה הבעיה לקחת אותו לפה?
זה מוכלל, שדין זה מוכלל, זה כוח עד אחד.
ולא רק זה, מה הקושי העיקרי? כי פה על מה עד אחד מעיד? על מה שהוא כופר. ופה לעומת זאת, העדים העידו על 50, אני רוצה להשביר אותו. ולכן מאוד לא פשוט בעצם, במילים אחרות, שרבחי הקמייטה יתאים אפילו לשניהם. כי בהודעת פיו יש לי דינמיקה, בעד אחד יש לי על הכפירה עדות, ברבחי הקמייטה יש לי את הדבר הבא, מצד אחד יש לי עדים, ומצד שני העדים לא מעידים כלום על הכפירה. כלומר, הם העידו על חצי מהכפירה, אבל נשביע על מה שהעדים לא אומרים כלום. אחרי ביסורו של דבר, הגמרא פה תסתבך בשאלה, האם אפשר באמת לומר את דברי רבחי הקמייטה. סוף דבר, איזה, אנחנו כבר יודעים את הסוף, איזה מודל הגמרא העדיפה את המודל של עד אחד. כלומר, הגמרא עם כל הבעיות חשבה שהמודל של עד אחד הוא עדיף על המודל של מודל במקצת בגלל הפער הזה שנאמר פה.
שבעד אחד יש לי נגד כפירות, יש עדים שמעידים משהו, לעומת זאת זה מודרני קצת, יש משהו אחר. בסדר? יש פה דינמיקות וכו'. זה ברור? בגדול זה מבנה הסוגיה. כן? בואו נתחיל לעבור על השלב הראשון. אברהם, זה טוב שאתה תקרא היום קצת? זה בסדר, אני יודע, אבל זה בסדר שתקרא?
כן.
בוא נקרא קצת, בסדר? שאלת הגמרא, מה קל וחומר? בוא נראה, מה היא אומרת? ומה פיו?
מה פיו שאין מחייבים המון מחייב השבועה? עדים שמחייבים אותו המון, אינו דין שמחייבים את השבועה?
כן, עד כאן הניסוח הראשוני של הגמרא, שזה במילים מאוד יפות. גמרא השתמשה בשבועת מודל המקצת כפלטפורמה, ואמרה, ברור שעדים יכולים לחייב שבועת מודל המקצת, מה שהפה שלו מחייב אותו, נכון? זאת למה? כי הגמרא באינטואיציה הראשונית אומרת שעדים ובעל דין, מי יותר חזק? עדים, כן? בעצם העמדה שמדובר בקל וחומר, בואו נסביר פה שני דברים. מה המשמעות שהסוגיה הזאת עוסקת בקל וחומר? קודם כל, היא סוגיה מובהקת, אמרתי את זה בתחילת הלימוד, שהיא סוגיה של היגיון וסברה. מה שאנחנו בעצם הולכים ללמוד פה זה לא פסוקים, זה לא זבוכים שלומדי הדף היומי. בסדר? זה לא גזירות, הכתוב. זה הכל היגיון וסברה. אנחנו צריכים בעצם לחדור דרך הדיון של הגמרא הזאת. זה הנושא של היום ומחר. הנושא הוא להיכנס ליחס בין הודעת ועל דין לבין עדים. זה בעצם הנושא הגדול. דבר שני, הגמרא גם מניחה שכנראה ששניהם מה? מדברים באותו מישור, כן? עדים והודעה הם מדברים באותו מישור, ולכן מה מוצדק להגיד? אחד קל ואחד חמור, בוא נגיד ככה, הם שיחקו ביניהם משחק ואחד ניצח, העדים ניצחו, זו דעתי, אבל הם משחקים, הם מדברים באותה שפה. זאת ההנחה. האמת היא שרואים את זה בעצם הביטוי שהגמרא מיד תצטט, שהודעת בעל דין כמעידים דמי, בלים מאוד פשוטות. מה זה מלמד אותי? שאני רוצה להשוות בין הודעה לבין עדות. אם הם מדברים באותה שפה, אז מה אני יכול להגיד? אז עצם העובדה שהבסיס הוא העדים וההודעה הוא שוותה, מה זה מלמד? מי הבסיס ומי ההשוואה? מי החזק ומי הראשי, מי המשני? ברור שהעדים זה הראשי וההודעה היא המשנית, ולכן אני אומר, זה שהעדים עובדים אני יודע, זה כתוב בתורה, פי שניים עדים יקום דבר, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז מה זה אומר לי? שהוא משני, עוד והוא משני, אבל הוא שווה אליו, אז הם מדברים אותה שפה. אם הוא מדבר אותה שפה, אז מה אני יכול להגיד? אז אם פיך מחייב שבועה, אז גם העדים מחייבו שבועה. עכשיו הגמרא מתחלחלת מהניסוח הזה, למה? כי מה היא שואלת? אברהם, בוא נקרא. הוא פיו.
הוא פיו, אם החייבו ממון, והודעת בעל דין כמעידים דמי.
מה אתה אומר? שאלת על, נכון? עכשיו פה עולה שאלה מתודית.
מה היה אבא אמינה לפני זה?
בדיוק, מה? הייתה פה בכלל אבא אמינה. הגמרא פה בכלל, כמו נגיד ככה, המשפט הקודם התברר כשטות מוחלטת שהוא לא הכיר את הכלל של הודעת בעל דין, או שמה יש איזה דרך ככה...
מה מבחינת הניסוח שלו?
להסביר את המשפט הקודם.
מבחינת הניסוח שלו, שהוא באמת גם במשפט הקודם מתכוונים לקנס, אבל ברגע שהבעיה שלה עכשיו היא לא להוכיח את
אחרי שיורים לכיוון, אז מה מתחילים עכשיו לעשות? לחפש בדיוק את הנקודה. זה בגדול מה שאתה אומר. כשהגמרא אמרה מה פיו, אני אתרגם את דברים שאמרתי קודם. כשהיא אמרה מה פיו, ואין מחייבים חייבו שבועה, היא ניסתה קודם כל להגיד באיזה שבועה למדתי את זה? ממודל המקצת. היא השתמשה במודל של מודל המקצת. אבל המשפט מה פיו ואין מחייבים המון, הוא ברור שהוא לא מדויק לגמרי. הפגז הראשון, אני חוזר, לא היום, שיש את כל המחשוב, אלא פעם, הוא לא אמור לפגוע. רק צריך אחרי זה לדייק אותו קצת. כן, זה הצעה של אליאב, כן? וחילופין, אני רק אומר מתודית, גם אפשר לשקול, שבאמת, אולי באמת אמרו את זה בדווקא, או שזה טעות מוחלטת, או שאולי יש פה שריד לאיזו דעה שחושבת שהודעת בעל דין,
כי מי באמת אמרנו שהדל בעדים כמי העדים דם? אז רשי פה נורא מעניין, מה רשי בחר לפרש? ברייתא היא בתוספתא והמציא בפרק ראשון. זה לא רשי קצת מוזר כאילו? למה רשי אומר דבר כזה? מה כנראה רשי עלה על דעתו? אני חושב נהיה נחמה לאבוביץ' לרגע. איזה קושיה רשי נזדר ממנה, כן? שימו לב, האם הכלל הודעת בעלדין כתוב באיזשהו מקום בתורה?
לא.
כתוב באיזשהו מקום במשנה? אז אני בדקתי בפרק תשוט, וגם רשי בדק, ומה אסף צודק? הוא לא כתוב באיזשהו מקום? אז מה כנראה הציק לרשי? אז אולי באמת הכלל הזה לא נכון, אולי איזה כלל שרבחיה יכול לחשוב אחרת, אולי הכלל המוראי. אז מה היה חשוב לרשי לומר? אברהם צודק. היה חשוב לו לומר שהכלל הזה מובא כבר בספרות התנאים, אבל שימו לב שזה רק בתוספתא. ובאמת, אתה בודק בפרויקט השו"ת, מה אתה מגלה? שהכלל הזה מופיע פעמיים בתוספתא, כל השאר מופיע בבבלי. ואני חושב, אני כמעט בטוח בשיטות של נחמה ליבוביץ' שרשי כנראה עלה על דעתו לא את הכיוון שלך אליה, ולכיוון שאולי הם חולקים על זה. מי אמר לך? ולכן מה הוא הדגיש? שזה מופיע בפורש, בתוספתא, ואין מי שחולק על זה בתוספתא. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, שהודעת בעדין כמה עדין דמי, כן? בא בן אדם, אני מזכיר, על פי הדין, אם אדם יודע שהוא עשה עבירה, האם הוא חייב או פטור? טוב, זה מיד הקורבן. מה זה קורבן? קורבן זה לא חייב קורבן. קורבן זה שהוא מספר שהוא עבר עבירות דתיות. זה קורבן, כן? אבל צריכים לבדוק עד כמה הדברים האלה הם פשוטים, כן?
היום יש לדבר שהודעה זה...
היום אני חוזר לדברים קודם. היום בית המשפט מכיר לגמרי בהודעות בכל תחום. החלום של משטרה זה שבן אדם יודע, נכון? זה גם נכון. כלומר, היה מקרה מפורסם מאוד באנגליה. היה איזה סרט מפורסם גם. בארץ גם? ועם עמוס ברנס?
כן.
הוא הודה עמוס ברנס? כי באנגליה היה מקרה מפורסם של איזה התקפת טרור, וארבעה אנשים נעצרו, יושבו בכלא 20 שנה על סמך הודעה שלהם, והתברר מהפרוטוקולים של המשטרה שהשוטרים ידעו שזה מפוברק הכל, ושהם הודו רק בגלל לחץ, ושחררו אותם זכאים מכל אשמה אחרי 20 שנה. זה סיפור מסובך, אני יכול להגיד. כי מה התפקיד שדובר אמר? התפקיד שדובר הוא להכחיש, להגיד הכל בסדר. מה התפקיד של חוקרים? למצוא נאשמים, זה התפקיד. אני אומר, המשטרה עושה עבודת קודש, אבל לא רוצה, אבל זה קורה לפעמים. טוב, זה עסק מסובך. בכל מקרה, אליאב, אני חושב שנסכם ככה. הניסוח הפשוט של הגמרא הוא שפי לא מחייב ממון. אליאב אומר, הגמרא אף פעם לא התכוונה לזה ברצינות. זה כאילו סדרה, מי שיחדו סדרה באמצע, אז מה הוא יגיד על הטנקיסטים? שהם לא יודעים לפגוע. זה שטות, כן, לא מראים חצי סדרה לטיפש, כן, צריך לראות את הכל. אליאב, אני אומר, הוא היה רשי באמת החשב, ניסה לרמוז, שיש פה רמיזה, שמי אמר שודעת בעדין כמעט, זה לא כתוב במשנה, וזה, אז אמרו, מה אתה, זה כתוב את הספטה, יש מישהו שחולק על זה? אז אולי הוא באמת רומז, המשפט הזה במקור, ניסה להגיד, שהודעת בעדין באמת היא לא כבי עדין דמי. בכל מקרה, מה הגמרא ממשיכה? מים המון?
כנס.
ואחי כמה, בוא נראה את התיקון, אברהם. מה הפיו?
מה הפיו שאין מחבו כנס, מחבו שבועה? דין שמחייבים אותו כנס, אינו דין שמחייבים אותו שבועה?
מה זה הדין שפיו אינו מחייבו כנס? זה מודה בכנס פטור. אז כאן רשי מה עשה? מוד גמרא בזהירות עם רשי מה אומר? שרשי כותב, דאלפינן מקראי, זה מודה בכנס פטור, שרשול אלוקים, אלוהים פרט למשה את עצמו בבקם עד אף העיני, מה צריך לעשות בסדר? לא צריך דף בקורדש, מה צריך לעשות בסדר? לפתוח קצת בבקם העיני. קודם כל, אני אתן לכם הוראה לעתיד, כן? ומה בעצם עומד בשורש הדין הזה, אברהם? יש לך קצת חשבת עליו? מה זה שמודה בכנס פטור ועדים מחייבים? מה באמת יסוד הדין הזה?
תעושה את
התשובה, אם אברהם, בוא. אברהם, יש לך איזו מחשבה? מה זה מודה בכנס פטור? מה הסברה שלו? מה...
כנס זה כאילו דין שחייבו אותך מהבית משפט. כאילו, זה לא משהו שאתה יכול לצפות או משהו. זה כאילו...
לא יודע, אליאב עכשיו תורך, בסדר אליאב? סליחה, שדלתי לך, אליאב. מה דעתך? מה יסוד הדין שמודה בכנס פטור? למה אדם, מה בצומרת הגמרא? אם אדם יודע בממון הוא חייב בכנס ופטור, בעדים לעומת זאת?
חייב.
אני רוצה לעשות להבין יחד איתכם מה היסוד של הדין הזה. למה יש את זה נמון לכנס, ובעצם מה מתברר מפה, מה יסוד ההבדל בין בין עדים לבין
הודעת פיו.
לבין הודעת פיו. כי אני יכול להגיד ככה, בשלב הזה הגמרא
עדיין חושבת את זה, שזה מראה שהעדים יותר חזקים, ואני כבר אומר לכם שלי יש נטיית לב, אולי בגלל שבכל זאת גדלתי אצל פריסקאים, שמה שהגמרא תלך לאט לאט לסתור זה את עצם ההנחה הזאת. כלומר, כשהגמרא תתחיל לגלות יותר מדי דברים שהפה יודע לעשות שהעדים לא יודעים לעשות, הדבר הזה אולי אומר, אז זה לא שהפה יותר חמור מהעדים, אלא הולך פשוט אולי להגיד טענה אחרת, שהפה והעדים איך עובדים? הם פשוט עובדים אחרת. ואם הם עובדים אחרת, אז מה אתה כבר לא יכול לעשות? קל וחומר. כלומר, הפרחות, הן יכולות להיות, למה אתה חושב שזה חמור וזה קל? אתה לא בודק את הדברים הנכונים. הנה, יש דברים שהוא יותר חמור. אבל הוא עדיין נשאיר אותם, מדברים אותה שפה. הוא רק אומר, האנליסטים שבודקים מי חמור ומי קל, הם צריכים לדעת לתח נכון. אני אומר, בין יתר כדאי לשקול, ואני לפחות כך רוצה לקרוא את הגמרא הזאת, שמה שהגמרא תלך לעשות עם ריבוי ההבדלים, ככל שיש יותר מדי הבדלים, זה מלמד הרבה פעמים שהעומק הפער הוא מהותי. כלומר, אולי עדים והודעה פשוט לא עובדים אותו דבר. הם פשוט שונים אחד הם שונים לגמרי. בשלב הזה אין מספיק חומר מצטבר, לומר את זה. כשזה ילך עוד ועוד ועוד ויצטבר, אני אישית נוטה ככה לקרוא את הגמרא. שהגמרא בעצם תגיד, הם פשוט לא אותו דבר. ולכן, יכול מה גם להיות, שפיו יחייב שבועה, כי קורה שם משהו שלא קורה בעדים. עכשיו, מה הוא הדבר הזה? בוא נתחיל לעבוד. קודם כל, כנס זה הדבר הראשון. אנחנו עכשיו מתחילים לראות, עדים וחייבים כנס, והוא לא מחייב. מה ההבדל בין כנס לממון, קודם כל, בהגדרה? מה זה ממון?
לא שאלה, כתף עצמו של
המשל. כן, בלשון מקצועית, כן, למדנית, קרן. כשאתה משלם את הגובה של החוב, כשאתה משלם את הגובה של הנזק, כשאתה משלם את הגובה של הגניבה. כלומר, הייתי אומר ככה, מה יוצר את חיובי הקרן?
המציאות.
למה אדם שלווה כסף חייב להחזיר את ההלוואה? עצם ההלוואה מחייבת. בגניבה, עצם העובדה שהממון של השני לקחתי אותו, אני צריך להחזיר לו את ממונו. בנזק, עצם העובדה שפגעתי ברכוש של אדם, מחייב אותי מה לעשות? להחשיב לו את רכושו, כן? לעומת זאת, מה ההגדרה של כנס, קודם כל? שהוא לא סכום הקרן. שרוב הכנסות, בהגדרה תמיד יהיו מה?
יותר.
למשל, הדוגמות הקלאסיות של כנס הם כפל, דלת והי, בסדר? לעומת זאת, יש דוגמה אחת, ואני לא רוצה להיכנס אליה, שחצי נזק, לומדתם בבא קמא, זה כנס שהוא פחות. באמת, הרייבד שם אומר, אם מישהו זוכר בבבא קמא, דף ט"ו, שמודה בכנס וחצי נזק מה ידינו, הרייבד אומר שיהיה חייב. מחלוקת ראשונים. אבל בגדול, רוב הכנסות הם לא הקרן. ולכן איזה שפה נכון להעביר את רוב הכנסות? המטרה היא לא רק להחזיר את הרכוש לנגזל או לאדם שזה נלקח ממנו, אלא יש פה כנראה, יש פה גורם של ענישה, יש פה גורם של ענישה. אני יכול בפילוסופיית הענישה, אליאב, להגיד לי כל מיני דברים. אני מעניש אותך כדי להרתיע אחרים, אני מעניש אותך כדי להרתיע אותך, שזה מה שאמרת לחנך, אני מעניש אותך כי אתה אדם רע שמגיע לו אנשים. יש כל מיני הסברים שיכולים להיות למה אני מעניש, אבל זה עונש. וכאן מה באה הלכה ואמרה? צריך להבדיל בין בין המודל לבין העדים, כן? על בסיס מה? קודם כל הפסוק היה אשר ירשיון אלוהים, שמי מרשיע אותו? ההרכב מרשיע אותו ולא הוא מרשיע את עצמו. כן, כמו קודם כל אומרים לנו הדינמיקה, הייתי אומר, פשוט להקשיב למילים של הדרשה שרש"י מצטט. כאשר יש לי אדם שמודה, ההרכב בעצם לא צריך מה לעשות? להרשיע אותו. כי הוא בעצמו מורשע ועומד. אני אראה את זה בצורה הבאה. כאשר מדובר בממון ואדם הרשיע את עצמו, אז בעצם מי חייב אותו לשלם? בעצם הוא עצמו, אפילו גם לא צריך להרשיע את עצמו בעצם. עצם המציאות שאומר לי אדם שהוא לבד, הלוואה לבד, מחייב אותו להחזיר. כן? ומה בעצם קורה בכנס? בכנס צריך גם להרשיע אותך וגם מה להחליט?
שמגיע לך
להעניש אותך. כן? אנחנו צריכים להעניש אותך. וכאן הדרשה, ופה אני מתחיל איתכם את רק בגלל שבו למדתם את הגמרא. זה לא רק עניין של כולה וחומרה, תראו, העדים לא יודעים, אלא העדים יודעים לעשות משהו שאתה לא יודע לעשות, אני מתחיל את הקו, אולי אני פועל אחרת. בעדים, בית הדין מחליט על סמך ראיות שזה מה שקרה, שאתה עשית את המעשה הרע הזה, ולכן מה בית הדין עושה? מעניש אותך. אתה גנב? גנבים, מענישים. אתה תופח ומוכר? תופח ומוכר, אנחנו מענישים אותם. עכשיו, מה קורה כשאדם בא מעצמו ומודה? אז אפשר להגיד גם, אני הגעתי למסקנה שהוא בטוח גנב. אלא מה? אני לא מעניש. אפשר להגיד את זה. אני לא מעניש. למה אני לא מעניש? כי תראו, הוא נחמד, הוא בא מעצמו, בוא נרחם עליו. אבל יכול להיות גם דבר שהוא מעבר לזה, לא רק שאני אומר שאני לא מעניש אותו, אולי אני רוצה לעודד גם הודעות, שדרך אגב זה מה שקורה היום בבתי משפט. אין להם כוח לביוקרטיה ולסחבת, ולכן נורא נורא מעודדים עסקות טיעון וכל מיני דברים כאלה. אחד מהשאלות הגדולות שהיא בצבא, אני יכול להגיד שפעם הייתי בפני, לא תאמין לי כמה שנים, 20 שנה בדיוק. זה היה בחודש פרצה מלחמת המפרץ הראשונה. הייתי מילואים בעזה, וחלק מהזמן הייתי שומר בבית משפט בעזה. ראיתי בעיניים שלי איך כל בית משפט צבאי בנוי על עסקות טיעון. זה הכל. תבין, אתה במילואים, תופס ילד זורק אבנים. אחרי חודשיים אתה צריך להעיד במשפט שלו. אתה זוכר איך הוא נראה בכלל? הרי בינינו כל הילדים הערבים נראים אותו דבר. אתה כבר השתחררת מהמילואים, אתה תיקח יום חופש מעבודה בשביל להעיד במשפט. אין כמעט אפשרות להביא עדים במשפטים האלה. הכל היה הולך על עסקות טיעון. פעם ראיתי בעיניים, הייתי נוכח שהעורך דין של הילד חזר בו מהעסקת טיעון. שלפי העסקת טיעון הוא אמור לקבל 4 חודשים בכלא. אז אמר לו השופט, אין בעיה, הישיבה הבאה היא עוד חצי שנה, ואני עוצר אותו עד תום ההליכים. התייעצות? טוב, טוב, אנחנו מקבלים את העסקת טיעון. ראית שהשופט רוצה עסקות טיעון. כאילו זה מאוד מסובך. תדעו לכם שמשפט קצב הולך להציף במדינה עוד פעם נושא עסקות הטיעון, כי הציעו לו עסקת טיעון מהרם שהוא הורשע באונס חמור, שהעונש המרבי הוא 16 שנה, הציעו לו עסקת טיעון בלי מאסר. וזה חלק מהשאלות, זה לא רק למה קצב לא הסכים, אלא גם למה מראש הציעו לו. דבר כזה, זה שאלות. בוא לא נפתור את זה, אבל הייתי אומר בגדול, אתה יכול להגיד, זה בא לעודד הודעות, אפשר גם להגיד, אני חושב אולי דבר שהוא מעבר לזה. אני כבר אומר מראש, אני הולך את הקו הזה לנסות לבדוק איתכם גם בבאים. אולי אני לא יכול להניש אותו מסיבה פשוטה. אני לא באמת משוכנע או לא החלטתי. המשמעות שעל פי ההודעה אמרתי תחזיר את הכסף, היא לא מחייבת שבהכרח הגעתי למסקנה שזאת האמת. אולי לא בהכרח הגעתי. כלומר, אולי העניין הוא לא שזה חזק וזה חלש. אותך אני מעניש, אותך אני לא מעניש. תראו כמה חזק העדים. אלא זה עניין אחר, העדים נותנים לי ודאות מה קרה, ובעל דין אומר, אם אדם אומר שהוא חייב כסף, אז מה הוא עושה? אז הוא מחזיר את הכסף, כי מי בעצם זועק כשאדם אומר שהוא לבא כסף? מי זועק תחזירו? הכסף זועק תחזירו, והוא מסכים להחזיר. כאילו, מה הכוונה שהוא הודע? הוא מסכים להחזיר את הכסף. לא צריך אותנו בשביל, לא צריך שום דבר. הבן אדם מודה, הוא תובע, הוא מודה, אנחנו בעצם הייתי אומר בכלל לא בתמונה, זה לא רק שאנחנו, הודית, טוב לא נעניש אותך, אולי אנחנו בכלל לא צריכים להרשיע אותך, לא צריך אותנו, שירשיון אלוהים ולא שירשיע את עצמו, אנחנו לא שירשנו אותו על פי הודעתו, לא צריכים אותנו, אנחנו לא מתעסקים בזה הייתי אומר. לעומת זאת בכנס, מה באמת אנחנו צריכים לעשות? אני צריך להתערב, ופה אני רוצה להזכיר שבאתי כמו להודעות במשפט פלילי, לא במשפט אזרחי, כלומר לא בתביעות ממוניות. אם אדם מודה שהוא רצח, אם אדם מודה שהוא חילל שבת, האם מענישים אותו על פי דין? התשובה היא, תשובה היא לא. אין אדם משים עצמו רשע. עכשיו להיות בכנס הוא ענישה, הוא מאוד מאוד דומה כבר לאין אדם משים עצמו רשע. כאן תדעו לכם שהרמב״ם, זה לא כתוב בגמרא בשום מקום, אבל הרמב״ם בהלכות עדות שהוא קובע את הכלל, אין אדם משים עצמו רשע, הוא אומר כי כן, אנשים יכולים להודות בדברים שהם לא עשו. הרמב״ם אומר, אולי הוא מר נפש שמת להתאבד, ככה הרמב״ם כותב. ומה, הוא אומר את הזור, יאללה, אני אגיד שבחללתי שבת והם כבר יארגו אותי. מה שבעצם הרמב״ם אומר הוא שאני לא תמיד בטוח שהודעה היא אמת. ולכן מי לא יכול לפעול על פי הודעות בתחום הפלילי, בתחום הכנס, בתחום הענישה? מי לא יכול לפעול? בית דין לא יכול לפעול, אבל בבין ובית הדין בעצם לא צריך לפעול על הקרן. אתה אומר שלווית, אז תעשה מה שאתה אומר. בדרך כלל גם יש להניח שהוא יעשה את זה. שאני רוצה לא להתאמן, גם רוצה לפועל כנראה יהיה. אבל הבן אדם אומר שהוא עשה את זה. כלומר, בגדול מה שאני מציע הוא שהסיפור של הכנס, מה שהוא הולך ומגלה הוא שעדים הם פועלים עם כל הכוח. בשלב הזה, יודע זה בתוך הקל וחומר, מה אנחנו חושבים? הגמרא ודאי חושבת את המחשבה הזאת. מה שאני מנסה להגיד לכם, שאם באמת ההסבר של הקל וחומר נכון, אז מה בעצם זה? הוא בעצמו מה? הוא הפרחה של עצמו. מה אני מתכוון להגיד? אם ההסבר שלי נכון, שבכנס מה הדין? שאני בעצם ההודעה לא הופך להיות אמת, אז בעצם זה אומר לי, הם כל כך שונים, אז זה כבר לא קל וחמור. בשלב הזה ברור בגמרא שהגמרא איך עוברת החשיבה שלה. יש לה פה צורת חשיבה כפולה. אחד, הגמרא אומרת, בוא נבדוק מי יודע לעשות יותר מהשני, מי יותר חזק. בשלב הזה הגמרא ברור לה, בלי לעשות בדיקות יותר מדי עמוקות, למה מודה בכנס פטור, ברור לגמרא ש... העדים יותר חזקים יודעים לחייב משהו ולכן אם פיו מחייב שבועה, אז בטוח שעדים יכולים גם לחייב שבועה. זה בשלב הזה, כן? אני מציע לשקול שכבר ההסבר שהתחלנו פה לעבוד עליו, שמסביר למה באמת עדים מחייבים כנס, והוא לא, בעצם העומק של המשמעות הוא שזה לא שהעדים יותר חזקים, אלא העדים הם אובייקטיביים ולכן מה הם נותנים? ראיה, והוא טוען, הוא סובייקטיבי ולכן הוא, אז מה שהוא אומר על עצמו שהוא חייב ולא צריך אותנו, אז יאללה, שתעשה, אבל אולי פשוט זה עובד אחרת, היות והוא עובד אחרת כבר אני אומר, אז מה יהיה פרח בסוף של דבר אולי? כן, את זה כבר תראו אפילו הכי יפה פה. מה זה הקשב? מה הקשב והזמה בודקים?
סיידות.
שזה באמת קרה. אני בודק אם זה קרה או לא קרה. למה אין הקשב והזמה לא דעת בעל דין? כי אולי זה לא באמת בדיקה, מה קרה? הבן אדם אומר שהוא חייב כסף, בסדר, אז תשלם. אני אומר על יאב שאני חייב לך שוקולד, אז מה אתה אומר לי? תביא אותו, תעבור, נכון? כלומר, יכול להיות שמה שהגמרא תמשוך הוא, שלא שהוא יותר חזק, הוא יותר חלק, אלא הם שונים. ברור אבל שבשלב הראשון, הגמרא בטוחה שהם...
על אותו...
שהם שווים לגמרי על אותו מישור, דברים אותה שפה, עוצמת הראיות. תראה לי מי יש לו שריר יותר חזק, העדים יותר חזקים. זאת אומרת, הדבר, הפרחות שלמד אותם מחר, עולם הקורבן וכו', אולי הם יגלו לנו שיש פה פשוט דינמיקה שהיא שונה לגמרי.
זה גם משלטות סוגמא שמופס
לקורבן,
שאומר שקורבן עם ההכחשה, כאילו...
מצוין, מה בעצם העניין הגדול בקורבן? וזה, תלמדו טוב מחר הפי הרקע הגמורות בקריטות. בקורבן עולה מפורש, אפילו זה נגד...
נגד
אדם. נגד עדים, אני מקבל את המילה של האדם. כאילו, אני יצרתי ביניהם אימות. זה חייב לפתוח את כל השאלה, אז איך באמת עובד הודעת בעל דין? כלומר, אם זה יותר טוב מעדים, אז מה זה? יש ראיה יותר טובה מעדים? כאילו, כלומר, אם אני חושב מונחי חזק חלש, אז זה מלמד שמי יותר חזק?
הבעל דין.
מצד שני, כל אדם עם שכל לא מבין. שקשה להגיד את זה, כלומר, בינינו, 100 עדים נגד הודעה, למי אתה מאמין? אז למה אתה מאמין לו באמת, כן? ובעצם השאלה היא, אולי באמת זה לא עובד במישור של... של העובדות, אז אותו, אז אולי הם לא עובדים אותו דבר. רגע, בשלב הזה בגמרא, אני הקדמתי קצת המאוחר, בשלב הזה הגמרא אומר, בוא נראה מי חזק מי חלש, מי מנצח. אבל עומק ההבדלים האלה, כדי לשקול, אולי הם לא עובדים אותו דבר. עכשיו, אם אני צודק שהודעת בעדים לא עובד כראיה, אז מה כן הוא? זה נעשה מחר, בסדר? תיאבון, יש לי שם לכם עוד.